ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף חף חט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, השיעור מתחיל בחף זין עמוד ב' במשנה, בסוף העמוד, שמונה שורות מסוף העמוד. שוב פעם, השיעור של דף חף ח' מתחיל מחף זין עמוד ב' במשנה לקראת סוף העמוד. והמשנה אומרת, כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו אלא פשתן. כשמדובר ביצירת פתילות, לא יוצרים פתילות מיוצא מן העץ אלא פשתן. אחר כך הגמרא תברר מניין שפשתן, שהוא בעצם גודל כקנים, נקרא עץ. ממשיך המשנה, וכל היוצא מן העץ אינו מטמא טומאת אוהלים אלא פשתן. רש"י כותב, אינו מטמא טומאת אוהלים אם עשה מהן אוהל. מהן, מה זה מהן? ממה שיוצא מן העץ, חומרים של העץ. והמת תחתיו, הרי כשאר בית ואין צריך להטביל האוהל עצמו, דלא קיבל טומאה אלא כלים שתחתיו. זה נקרא טומאת אוהל הרגיל, אבל האוהל עצמו, אם הוא נעשה מחומרים שיצאו מן העץ, לא מקבל טומאת, האוהל עצמו לא נטמא. אלא פשתן, ממשיך רש"י, שאף אוהל טמא, כדכתיב, ויזה על האוהל, ובגמרא ילף דבפשתן משתי קרא, הפסוק שמדבר על טהרה מטומאת מת. כשמדובר באוהל עצמו, דרך לימוד אנחנו נגלה שהאוהל ההוא עשוי מפשתן. הגמרא, מנהלן דפשתן יקרי עץ. כבר אמרת במשנה שכל היוצאים מן העץ אין מדליקים בו אלא פשתן, שהוא דוגמה של יוצא מן הכלל של יוצא מן העץ. אז אתה אומר שפשתן נקרא עץ, מניין? אמר מר זוטרא דאמר קרא, אנחנו נביא פסוק מספר יהושע שמסופר שם על רחב שהחביא המרגלים שנשלחו על ידי יהושע, וכתוב, היא העלתם הגעגה ותטמנם בפשתי העץ. אז רואים בפסוק, גם בגמורת המסומנות רואים שהבלטנו את זה בפס מקוף קו, פשתי העץ. והיוצא מן העץ אינו מטמא טומאת אוהלים אלא פשתן. מנהלן, מנהלן ששייך טומאה באוהל עצמו, אם מדובר באוהל העשוי מפשתן. אמר רבי אלעזר גמר, יש כאן לימוד תורה שבעל פה, גזירה שווה אוהל אוהל. אנחנו ממשיכים לדף חף חט מ משכן. כתיב אחר, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. הפסוק שנמצא בעניין טומאת מת, כתוב המילה באוהל, וכתיב אתם, ויפרוס את האוהל על המשכן. מה להלן של פשתן, שמדובר במשכן, אנחנו מדברים על כיסוי שנעשה מפשתן, והוא קרוי אוהל. אף כאן, כשמדובר בטומאת מת, שוב פעם, על האוהל עצמו של פשתן קרוי אוהל. ברש"י, בשורה הראשונה ממשכן, דלא הווה בי שום יוצא מן העץ אלא פשתן. יש, היו עוד כיסויים למשכן, אורות של בעלי חיים, אבל מבחינת יוצא מן העץ יש רק פשתן. וכתיב, עשר יורות, שש מושלו, אז שש הוא פשתן. אני חושב שיש ערך להכיר פסוקים הקשורים לעניין. הגמרא תתייחס לפסוקים בהמשך, ואולי אנחנו נחזור לאותם פסוקים, אבל כבר מיד בשוליים למעלה הוספנו שמות פרק הבא פסוק א', ואת המשכן תעשה 10 יריות, 6 מושזר ותחילת ורגמן ותולת שני קרובים עשה חושב תעשה אותם. זה הכיסוי של המשכן, וכפי שראינו בגמרא יש גזירה שווה בין הפרשה של תומת מת ופרשת המשכן ויפרוס את האוהל. פסוק זין שם מתייחס לעוד כיסויים, ועשית יריות עיזים לאוהל על המשכן, השתי עשרה יריות תעשה אותם. העיזים זה מסערות עיזים, וכמובן הוא לא יוצא מן העץ, הוא בעל חי. ובפסוק י' ועשית מכסה לאוהל אורות אילים מודמים ומכסה אורות חשים מלמעלה. כאן זה כיסוי שנעשה מאור בעל חיה, איל ותחש. אנחנו נחזור לגמרא, ובכן הגמרא ממשיכה בשורה רביעית מראש העמוד. אימא להלן שזורים וחותן כפול שש, אף כאן בנוגע לתומת אוהל שזורים וחותן כפול שש. אם כפי מה שאנחנו אמרנו שלומדים גזירה שווה מהמשכן, אז נלך עד הסוף. במשכן היו בדים של פשטן שהיו כמו שתיארנו עכשיו שזורים וחותן כפול שש, אז אולי כל תומת אוהל ששייך לפשטן זה רק אם הוא נעשה כמו המשכן. תלמוד לומר כתשובה לזה שיהיה תומת אוהל גם אם הפשטן אינו שזור וחותן כפול שש, תלמוד לומר אוהל אוהל ריבה. המילה אוהל מופיע מספר פעמים וזה בא לרבות גם אם אין שזורים. שובל תגמר אי אוהל אוהל ריבה, אם אנחנו לומדים כפי ריבוי אפילו כל מילי נמי, למה אתה אומר רק פשטן? גם בו נרבה כל סוגים. הגמונה אם כן, אם תגיד כך שלא נגביל את התומת אוהל לפשטן, גזירה שווה מה היה הנילה? אז מה הרווחנו מזה שיש גזירה שווה מהמשכן? במשכן לא היו כל מילי, היה רק פשטן. שורת הגמרא, אם אנחנו באמת לומדים גזירה שווה מהמשכן, יש עדיין עוד הצעות בדרך. מה להלן קרשים, אף כאן קרשים, במשכן היו קרשים. ואז נגיד גם עץ רגיל שדומה לחומר שממנו עשו את הקרשים, גם עץ רגיל, לא רק פשטן. אמר קרא ועשית קרשים למשכן. משכן קרוי משכן, ואין קרשים קרויים משכן. הקרשים באים, נקרא לזה, לשרת את המשכן. המשכן זה הכיסוי, האוהל, ולא הצדדים. אז נכון, יש גזירה שווה אוהל אוהל מהמשכן, אבל הקרשים אינם קרויים משכן, הם קרשים למשכן. שואלת הגמרא אלא מעתה ועשית מכסה לאוהל האורות אילים, הכי נמי מכסה לא יקרי אוהל? כי כמו שאמרת מקודם ועשית קרשים למשכן, ממילא הקרשים אינם משכן, והגזירה שווה היה למשכן, לא למשהו אחר. אז על אותו סגנון או בסיס, גם כשמדובר באורות אילים, כתוב, ועשית מכסה לאוהל. אז סימן שהמכסה, דהיינו אורות אילים, אינם אוהל. אז אם אתה רוצה לומר כך, אלא הדבאי רב אלעזר, או בהמה תמאה, מהו שיתמא באוהל המת? זו שאלה שרב אלעזר מעלה. הגמרא תתייחס לזה לגופו של עניין עוד כמה שורות, אבל כעת אנחנו מזכירים את זה כרקע לקושיה. הוא שואל על אור בהמה תמאה, האם הוא מקבל תומה באוהל המת. השתא אור בהמה תורה לא מתאמים כפי ההצעה שעומד מאחורי הקושיה שלנו. נכון שמכסה לא אוהל והמכסה עצמו, דהיינו אורות אילים שזה בהמה תורה, לא עצמו אוהל, אז למה אבל זה הולך לשואל על בהמה תמאה? או בהמה תמאה מבעיה? מה, יש מקום לשאול על בהמה תמאה אם או בהמה תורה לא מקבלת תומה כפי הצעת הקושיה שלנו? אין מקום לשאלת רב אלעזר. הגמרא עונה, שני התם, או בהמה תורה באמת נחשב אוהל ומקבל תומה דהדר אהדרי קרא. הפסוק חוזרת ומחזירה אותה לתחום האוהל. תכתיב, ונעשו את יריות המשכן ואת אוהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו. מקיש עליון לתחתון. עליון, דהיינו אורות, על המשכן היו כמה כיסויים. העליון היו אורות אלים. לתחתון יריות עיזים. מה תחתון קרוי אוהל? יש לנו כוכבית, ובשוליים תראו מה כתוב בפסוק, בשמות חבב, פסוק זין, הזכרנו את הפסוק הזה מקודם, ועשית יריות עיזים לאוהל. ואוהל, אנחנו נוסיף, ואוהל שייך בו תומת מת, כי זה מוכח להיות בגזירה שווה. אז מה תחתון קרוי אוהל? דהיינו היריות עיזים, שהוא היו עשוי מסערות העיזים, אף עליון האורות אלים קרוי אוהל. זה לגבי אורות של בהמה תורה. לגבי אור בהמה תמאה, היה מקום עדיין רב אלעזר לשאול את שאלתו. אז עד כאן, אם אנחנו נסכם מה עשינו פה, אנחנו הוכחנו ש כל היוצא מן העץ אינו מתאמה תומת אוהלים חוץ מפשטן, וזה על ידי גזירה שווה בין פסוק באוהל המת לפסוק שנמצא אצל המשכן, והגזירה שווה הייתה אוהל אוהל. וכמו שאצל המשכן האוהל היה עשוי מפשטן, זה מופיע בפסוק, אז גם אוהל אצל תומת מת מתייחס לאוהל שעשוי מפשטן. הזכרנו גם כן קבלת תומת אוהל בעניין אורות או בהמה תורה, והשארנו כמקום שאלה לגבי אור של בהמה תמאה. וזה עכשיו הנושא הבא. וגם כתבנו, הוספנו בשוליים תחת הכותרת נושא אור בהמה תמאה, מהו שתמא תומת אוהלים. גופה, אומרת הגמרא, באי רב אלעזר, אור בהמה תמאה, מהו שתמא תומת אוהלים? שואלת הגמרא, מהי כמבעיה לי? לכאורה הקושיה היא פשוטה, אז למה הגמרא מתלבטת מהו השאלה של רב אלעזר? אז אנחנו נסתכל ברש"י. מהי כמבעיה לי? כותב רש"י קצת למעלה מכאן, ממשכן גמר לה רבי אלעזר ליאל, הסוף חבזיין ומבית בריש מייטן בתחילת הסוגיה, והתם תורה היא דהווי למלאכת משכן. אז לכאורה זהו, אין כאן מקום להתלבט לגבי אור בהמה תמאה. אז השאלה של הגמרא, במה מתלבט, מה מעסיק רב אלעזר? ממשיך הגמרא, אמר רב עדה בר אבא, תחש שהיה בימי משה כמי ביילי, תמי היה או תאור היה. יש בעל חי שנקרא תחש, והשאלה שלו, האם התחש היה בהמה תמיה או בהמה תהורה? הזכרנו את התחש דרך הפסוקים, פסוק י' ד' והוספנו אותו למעלה בשוליים, נקרא את הפסוק עוד פעם, ועשית מכסה לאוהל אורות אלים מאדמים ומכסה אורות תחשים מלמעלה. התחש הזה, אורות תחשים, בהמה תורה ובהמה תמיה. כעת יש לנו משולש, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה עם השפיץ למעלה, רב יוסף, אור בהמה תמיה אינה בתומת אוהלים. והפך, אנחנו נראה רבה, ובסוף העמוד עוד משולש שפיץ למטה, רבה מבוני, שרבה אחר, דעות חולקות. אז אנחנו נחזור לגמרא, אמר רב יוסף, מה הייתי בא אליי? אתה שואל על התחש שהיה בימי משה? תנינה, יש כאן מקור תנאי. לא הוכשרו למלאכת שמיים, אלא אור בהמה תורה בלבד. אז זה אומר שלמלאכת שמיים, כולל המשכן, רק בהמות תורות, אז התחש שהיה תהור. מטיב רבי אבא. רבי יהודה אומר, שני מכסאות היו, אחת של אורות אילים מאדמים ואחת של אורות תחשים. רבי נחמיה אומר, מכסה אחד היה המכסה שקשור לאורות, לא היו שני מכסים נפרדים אלא מכסה אחד היה, ודומה כמין תעלה אילן. זה בעל חי, תעלה אילן, והתעלה אילן תעמי הוא. רואים שבמשכן היה תעלה אילן, וזה בהמה תמיה, זה בעל חי תמי. אנחנו נסתכל ברש"י, מכסה אחד היה, חציו, זה שיטת רבי נחמיה, חציו של אילים וחציו של תחשים, ולמעלה דקרה. אנחנו ראינו את את הפסוקים מקודם, ובסוף פסוק י' ד', אחרי שהתורה מזכירה אורות תחשים, כתוב מלמעלה. הלמעלה של הפסוק, התרווי הוא כתיב, בין אלים, בין תחשים, היה מכסה אחד, מלמעלה לאוהל יריות העיזים. עכשיו יריות העיזים היה משיער העיזים, אז מעל זה היה מכסה משולב עם אורות אלים ותחשים. זהו דעתו של רבי נחמיה. ממשיך השיטה לאילן, חיה תמיה היא ומנומרת בגוונים. אז מכאן הקושיה של רבי אבא על דבריו של רב יוסף, כי מכאן רואים שכן השתמשו באורות חשים שהם תלה אילן. הגמרא מתרצת, דוחה את הקושיה של רבי אבא, הכי כאמר, כמין תלה אילן הוא שיש בו גוונים הרבה, ולא תלה אילן דילו האדם תמי ואחר תהור. אמר רב יוסף, אי הכי, כאן אנחנו מביאים סיוע, רב יוסף עצמו מביא סיוע, היינו דמתרגמינן ססגונה, תרגום על אורות תחשים, כתוב ססגונה. והמשמעות של ססגונה, שסס בגוונים הרבה. אז זה מה שתירצנו עכשיו, שתלה אילן הוא רק תיאור של הניעות, אבל לא החומר עצמו, כי החומר עצמו בא מבהמה תורה, בזמן שהטלה אילן חיה תמיה. רבה אמר, תשימו לב למשלש בכיוון הפוך, שפיץ למטה, אור בהמה תמיה דמתמה ואוהל המת מהכה. אנחנו מקודם שאלנו בעניין אור בהמה תמיה, האם הוא יתמה באוהל תומת אוהלין, והשאלה הייתה בעניין התחש, אולי זה בהמה תמיה, ואז היינו אומרים שהוא כן מקבל תומה, אבל רב יוסף הביא ברייתא שאומר לא הוכשר מלאכת שמיים אלא אור בהמה טהורה, וכאן רבה אומר ההפך, שאור בהמה תמיה מתמה בו על המד. ומהכה אנחנו סימנו בצורת הרגש התייחסות לשני תחומים, נגעים ובהמשך שרצים. והתוכנית פה, אני קורא לזה תוכנית של רבה, סימנו את השורות בו כנקודה ארוכה, זה ללמוד דין של תומת מת מנגעים, ונראה שזה לא מוצלח בפני עצמו, אז ננסה ללמוד משרצים, וזה גם לא מוצלח בפני עצמו, ואז בסוף הנקודה הזאת נעשה צד השווה בין התחומים האלו, נגעים ותומת שרצים, ונסיק שגם לגבי תומת מת שייך תומת אוהל באור בהמה תמיה. אחר כך, אף שנגמור את הנקודה הארוכה, רבה מברניש יקשה על הלימוד הזה. הגמרא גם תצטט פסוקים בדרך, ואנחנו בשוליים הוספנו הפסוקים הרלוונטיים, ונתייחס לזה עוד מעט. נחזור לגמרא. רבה אומר שאור בהמה תמיה מתמה בו מאחה, מאחה הכוונה מנגעים, כלומר נלמד מת מנגעים. דתניא, אור, אור ואור, ריבה אור בהמה תמיה, ושלקה ביד כהן. הברייתא הזאת מכילה מספר עניינים, אבל אנחנו צריכים ללמוד איך להתמקד במה שרלוונטי ישירות לדיון, ופחות להרחיב בנושאים הנלווים. הפסוק שצוטט כאן, אור באור, מופיע בספר ויקרא. אנחנו נקרא ביחד הפסוקים, פסוק ממזיין ופסוק ממחת בויקרא י"ג. שמה כתוב, והבגד כי יהיה בו נגע צרה, בבגד סמר או בבגד פשתים, או בשתי או בערב, לפשתים ולצמר, או באור, כאן מה שחשוב לנו, או באור, או בכל מלאכת אור. אז שוב פעם, כאן מדובר בהופעת צרת, נגע צרת בגדים, וכתוב או באור, והביטוי, המילים האלו, אור באור, בא לרבות אור בהמה תמיה בקבלת נגעים. הדברים הנוספים פה, ושלקה ביד כהן, רשי אומר, משראו ביד כהן, נעשה נגע, ומתחילה לא היה נגע. יש בזה חידוש, ותוספות הוא מרחיב על זה, אבל אנחנו נתקדם בגמרא. מה עוד? קצץ מכולן ועשה אחת מהן, מניין, הוא קצץ מהחומרים שהזכרנו בפסוקים, ממזיין וממחת, הוא לקח משהו מזה ומשהו מזה ויצר חתיכת חתיכה אחת מצירוף החומרים השונים, מניין שגם זה יכול לקבל תומת נגעים, תלמוד לומר או בכל מלאכת אור. אז עד כאן רבה מביא לנו מקור שכמו בתומת נגעים או בימת המאה מקבל לתומה, גם תומת אוהל. ועיקה למפרח, מה לנגעים שכן שתי וריב תמי בהן? אתה לא יכול ללמוד תומת מת מנגעים. בנגעים גם סליל של חוט של שתי, זה חוט דק, הרי חוט הרבה יותר מקבלים תומת נגעים, מה שאין כן בתומת מת. הרי סליל של חוט אינו כלי, כלי מקבל תומה אבל לא חוט, זה לגבי תומת מת. אז אני לא יכול ללמוד תומת מת מנגעים, הרי בנגעים יש חומרה שאין במת, ממילא יכול להיות שאו בימת מאה תקבל נגעים תומת צרת, אבל לא תומת מת. אלא גמר, ממשיך הגמר, משרצים, הנה הצימון השני, ההרגש השני, הנושא השני, שרבה רוצה ללמוד תומת אוהל מת ממנו, זה שרצים. דתניא, פסוק בעניין שרצים, וגם זה הבאנו בשוליים, בויקרא פרק י' א' פסוק למד ב', אנחנו נקרא את הפסוק במלואו, מה שכתבנו בשוליים. וכל אשר ייפול עליו מהם במותם תמי, מכל כלי עץ או בגד או אור, והנה או אור או סק, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובה ותמי עד הערב ותהר. אז נחזור לגמרא, דתניא אור לגבי תומת שרצים, אין לי אלא אור בימת תורה, אור בימת תמי המיניים, תמוד לומר אור אור. ועיקה למפרח, גם זה לימוד עם חולשה, מה לשרצים שכן מתמין בחדשה. תומת שרץ פוגעת גם אם הדבר נגע בחדשה מן השרץ, זה שיעור קטן מתומת מת. בתומת מת השיעור הוא כזית מן המת, שרץ מתמה גם בשיעור קטן יותר כעדשה. אז אנחנו לא נוכל ללמוד דינים הקשורים לתומת מת מדינים הקשורים לתומת שרצים. אז בתומת שרץ בסדר, או בימת תמאה מקבלת תומת שרץ, אבל לא אוהל שנעשה מאור בימת תמאה. על זה הגמרא מתרצת תירוץ ביניים, נגעים יוכיחו, הרי נגע שיעורו בכגריס, לא בכעדשה. אז אנחנו נחזור, אם החולשה של הלימוד הוא מטעם השיעור בשרצים, אז נגעים יכול להיות משקל נגד ונלמד מנגעים. אבל אמרנו מקודם שנגעים גם כן יש לו תומת שתי וערב, מה שאין באמת. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. ההוכחות מכל תחום הם שונים מהשני. הצד השווה שבהן, כלומר בנגעים ושרצים שאור בהמה, שאור תמי בהן, ועשה אור בהמה תמיה כאור בהמה התורה, אף אני אביא אוהל המת שאור תמי בו, ונעשה בו אור בהמה תמיה כאור בהמה תורה. עד כאן הנקודה של רבה להוכיח שאור בהמה תמיה מתמה באוהל. אמר לרבה מברניש לרבה אשי, זה לא אותו רבה שראינו מקודם, זה אחר. הוא אומר ומקשה בנוכחות רבשי, איקה למפרח, איך בכל זאת אתה רוצה ללמוד מהם, מהצד השווה, מה לצד השם שבהן בנגעים ושרצים שכן תמאים בפחות מכזית? גם כגריס שהוא השיעור של תומת נגעים הוא שיעור קטן מכזית שהוא בתומת מת. נכון, הוא יותר גדול מקדשה, אבל הוא פחות מכזית. אז בתחומים האלו שאנחנו רואים אחמרה שהם מתאמים גם בשיעורים קטנים, אז אני מבין שאו בהימת מאה נתמת. תאמר באמת שאינו מתאמה אלא בכזית. אני לא יודע שבתאמת מת נגיד אותו דבר, הרי הוא לא מתאמה עד שיש לך כזית מן המת. אלא אמר רבה מברניש. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. אני רק רציתי להדגיש שרבה מברניש הוא באמת באותו כיוון של רבה מקודם, אבל רק הוא מגיע למסקנה שלו בצורה אחרת. עתיה בקר וחומר מנוצה של איזים. אנחנו שוב פעם בראש עמוד ב', נעשה קר וחומר מנוצה של איזים. נוצה של איזים זה קשור לסערות של איזים שאין מתאמה בנגעים, כי בנגעים מוזכר צמר ופשטים, לא את נוצה של איזים. אז בקשר לנוצה של איזים שלא מתאמה תומת נגעים, מתאמה בו על המת, רשי כותב בשורה הראשונה, מתאמה בו על המת אם עשו אוהל דהה ממשכן גמר לה, ועיקר אוהל דכתיב במשכן ביריות עיזים כתיב. אז זה בוודאי מקבל תומת מת. או בהמה תמיה שמתמה בנגעים, זה ראינו בגזרת הכתוב אור באור, אין עודין שמתמה באוהל המת. אם מקודם ראינו דבר שלא נטמע בנגעים כן נטמע באוהל המת, דבר שכן נטמע בנגעים בוודאי יטמע באוהל המת. כעת לאור מה שאמרנו הגמרא שואלת, ואלאה דתני רב יוסף, מה שראינו בעמוד א', לא הוכשרו במלאכת שמיים אל האור בהמה תהורה בלבד, למה הלכתה? לפי מה שרבה מברניש הוכיח, שאור בהמה תמאה כן מקבלת תומת אוהל, ורשי בשורה ראשונה בקצרות אומר כיוון דרבינן אור בהמה תמאה לאוהל המת, מה שרב מברניש הראה לנו, הדתני רב יוסף למאי הלכתה, מאי דהווה הווה היא לאו למלאף מיני לתומה. אם אנחנו מתייחסים למשכן ואתה אומר שלא הוכשר במלאכת השמיים בבניין המשכן אלא אור בהמה התורה בלבד, ואתה לא לומד לעניין תומעה, אז אתה בעצם אומר דבר היסטורית, וזה הכוונה מי דהווה הווה. ואם כך, אז אם נשאר לנו לומר שהברייתא הזאת כן מלמדת על תומעה, אז זה נגד מה שהסקנו מקודם, שאור בהמה תמאה מקבלת תומעת אוהל מת. הגמרא אומרת עונה לתפילין, יש כאן סימון חדש מעוין, ובשוליים כתבנו ניסיונות של הגמרא להסביר מה במקורו של רב יוסף ללמד דקטני לא הוכשרו במלאכת שמיים אלא אור בהמה תורה בלבד. לפני שנתקדם בהסבר תפילין, אני רוצה להבהיר הקושיה או השאלה של הגמרא ממה שהיא שואלת בקשר להדתני רב יוסף. בעמוד א', ניסינו, רב יוסף ניסה, לצטט את הברייתא הזאת להוכיח שאין טומאת אוהל באור בהמה טמאה. אבל דחינו את זה. אז אם דחינו את זה, אז מה מטרת הברייתא של רב יוסף? שאם זה בא ללמד איך עשו את המשכן, בלי איזושהי תוצאה למעשה, אז על זה אנחנו אומרים, מה ידעה והווה, מה שהיה היה, זה לא המטרה של הברייתא. אז מה כן? אז אמרנו עכשיו לתפילין, לגבי קלף שעליהם נכתב התפילין, רק מאור בהמה התורה. הגמרא והדוחה, תפילין בהדיא כתיב בהו למען תהיה תורת השם בפיך, ואנחנו דורשים מן המותר בפיך. אז זה לא היה בתוכן הברייתא של רב יוסף. תוספות מוסיף הבהרה שאם תני רב יוסף, אם הברייתא שהביא רב יוסף התכוון לתפילין, אז הוא היה צריך לצטט הפסוק, ומכך, או מזה שהוא לא הביא את הפסוק, סימן שהברייתא לא מתייחסת לדין הזה של התפילין. אלא, ממשיך הגמרא, לאורן, זה גם קשור לתפילין, אלא הכוונה לבתים. המעוין הקודם לתפילין התייחס לקלף שעליו כותבים את הפרשיות של התפילין, כאן ההתייחסות לבתים, שנעשה כמובן מאור בהמה. ואז, לפי ההצעה הזאת, לא הוכשרו במלאכת שמיים לאור בהמה תורה בלבד, ליצירת הבתים. אבל הגמרא דוחה גם את זה, ואמר אביי, שין של תפילין, הלכה למשה מסיני. השין שמופיע על תפילין של ראש, הוא הלכה למשה מסיני, ו... עקב כך הוא גם תוצאה מהפסוק או מההבנה שלמען תהיה תורת השם בפיך. ורש"י כותב שין של תפילין שהי האור נקמת מבחוץ שלושה קמטים ודומה לשין, והרצועה נקשרת כמין ד' ויש רצועה כפופה כמין י', דהיינו שקי שם השם, וכיוון דעות השם נכתב בקמטים שלו, מותר בפיך בעינן ומקרא נפיק. למרות שאמרנו שזה הלכה למשה מסיני, אז בסופו של דבר זה חוזר לפסוק, ולכן כפי שאמרנו מקודם, תני דרב יוסף היה צריך להזכיר את זה, ומזה שהוא לא, סימן שהוא לא, זה לא הכוונה שעומד מאחורי הברייתא הזאת. נמשיך בגמרא, אלא לקורחן בסערן ולתופן בגידן. בקשר, ביחס לתפילין, יש כריכת הפרשיות שבתוך התפילין, בשיער, בהמה, לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו, בשיער, בהמה תורה, וגם תפירת התפילין הוא בגיד של בהמה תורה. הגמרא מנסה לדחות את זה או דוחה את זה, הנמי הלכה למשה מסיני הוא, והדטניה תפילין מרובעות הלכה משה מסיני, העובדה או ההלכה שהם צריכים להיות בצורת ריבוע זה הלכה משה מסיני, נכרחות בסערן ונתפרות בגידן, גם זה הלכה למשה מסיני. והברייתא של רב יוסף, כפי שרש"י אומר, לאו הלכה למשה מסיני כאמר. וגם על הנקודה הזאת תוספות אומר, מזה שלא כתוב בברייתא ונכרחות בסערן, מוכיח שהברייתא לא התכוון לזה. אלא נמשיך בגמרא לרצועות. שואלת הגמרא, כלומר שהרצועות יהיו מבהמה תורה בלבד. שואלת הגמרא, ואמר רבי יצחק, רצועות שחורות, הלכה משה מסיני. אז גם הרצדות כלולות בהלכה למשה מסיני, וזה לא תוכן הברייתא של רב יוסף. אז למה רב יוסף, למה הברייתא התכוון? אז כמו עונה שבאמת כן התכוון לרצועות, נהיד גמירי שחורות. ההלכה משה מסיני אומר שהם צריכים להיות בצבע שחור. תורות מגמירי, אבל שהם צריכים להיות דווקא מבהמה התורה, האם זה גם חלק מלאכות משה מסיני? זה במילים אחרים, לא. אז זה מה שהברייתא של רב יוסף אומר, שלמרות שאין לנו הלכה משה מסיני שהרצועות צריכות להיות מבהמה התורה, תדעו, זה כן צריך להיות מבהמה תורה. שאלות הגמרא, מי הווי עלה דתחה שהיה בימי משה? ורשי כותב פה, מי הווי עלה דתחה שהועיל ולרב יוסף לאו לעניין מלאכה דמשכן איתמר, אז לא איפשית בעיין. אז השאלה שאלינו מקודם, האם התחש שהיה בהמה תורה או בהמה תמיה, לא אפשט, לא מטורץ עדיין. כי כפי שאמרנו שהברייתא שהביא רב יוסף שהיה אמור להתייחס לזה, בסופו של דבר לא מתייחס לזה. תשימו לב שיש כעת תשובה ארוכה. אמר רבי לה, אמר רבי שמעון לקיש, אומר היה רבי מאיר, תחש שהיה בימי משה בריאה בפני עצמה היה, ולא הכריעו בה חכמים אם מין חיה הוא, אם מין בהמה הוא. ויש הבדלים בהלכה אם ייצור מוגדר כחיה או בהמה. וקרן אחת הייתה לו במצחו, ולפי שעה נזדמן לו למשה ועשה ממנו משכן ונגנז. כלומר אותו חיה נגנז, הייתי אומר אותו בעל חי, כי אמרנו שלא הוכרע עם מין חיה או מין בהמה. מי דקמר קרן אחת הייתה לו במצחו, שמה מינה טהור היה. דיאמר רבי יהודה, שור שהקריב אדם הראשון, קרן אחת הייתה לו במצחו, שנאמר, ותיטיב לשם משור פר מקרין מפריס. הגמרא שואלת, מקרין? איך אתה רואה מכאן שהיה קרן אחת במצחו? המילה מקרין בלשון רבים, תרתי משמע. אמר רב נחמן יצחק, מקרן כתיב. האותיות עצמם בלשון יחיד. שואלת הגמרא, ולפשוט מינה, מיני דמין בהמה הוא. אמרנו מקודם שלא יחו בה חכמים עם מין חיה הוא, עם מין בהמה, אבל אתה אומר עכשיו שזה בעצם שור שחריב אדם הראשון קרן אחת, וזה גם התחש שאמרת שקרן אחת היה לו במצחו, אז ניתן להסיק שהתחש הוא מין בהמה. הגמרא דוחה, כיוון דיקה קרש דמין חיה הוא ולט לי אלא חדה קרן, איקה למימה מין חיה הוא. יש בעולם החיות בניגוד לבהמות גם בעל חי שנקרא קרש, שיש לו גם קרן אחת במצחו, אז אנחנו לא יכולים שוב פעם להכריע שמדובר לגבי התחש שמין בהמה הוא. המשנה, לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת, נושא פתילת הבגד שלא יבהבה. בעניין אחד, קבלת תומה, שתיים, הדלקה בו בשבת. חשוב לנו לציין, הפפיון שאתם רואים תחת הכותרת מבנה, הסברים לה דקטני פתילת הבגד שקיפלה ולא היבהבה, היא מטמא או לא. אחד נמצא פה, ואיפה פפיון מספר 2? לקראת סוף חף תת עמוד א', שם היה התייחסות של רב המנונה בעניין היכולת או אי יכולת של אותו פתילת הבגד שקיפלה לקבל תומה. מה רבי לזה אומר? הוא תמי, אז הייתי צריך לדייק. רבי לזה אומר תמי, ומה עומד מאחורי שיטת רבי לזה? ומצד שני, מה עומד מאחורי שיטת רבי עקיבא, שאומר שטהורה היא? המשנה, פצילת הבגד שיפלה ולא היבבה, רבי לזה אומר תמיה היא ואין מדליקין בה. רבי עקיבא אומר טהורה היא ומדליקין בה. בשלמה לעניין תומה, הדגשנו עם פס כפול לעניין תומה, ובעוד כמה שעות תמו לעניין הדלקה. אז אני מבין בעניין תומה בה פליגי המחלוקת תנאים זה כך, ורבי לזה סבר כיפול אינו מועיל, ובמלטי קמייתא קיימא, זה שקיפלת את הבגד, הפכת אותו להיות פתילה, זה אינו מועיל לבטל את השם בגד מהבד הזה, ובמצבו, בהגדרתו הראשונה, היא קיימת. ורבי עקיבא סבר כיפול מועיל ובתולי בתיל, זה שכיפלת אותו הפכת את הבגד להיות פתיל. רשי אגב אומר שכיפלה כמו שגודלים פתילות, תנועה כזאת שאתה מפתל את הבגד להיות פתיל. לפי רבי עקיבא זה מועיל לבטל את הבד שמקודם היה עליו שם בגד ובכך מקבל תומה. עכשיו פיטלת אותו, להפוך אותו להיות פתיל, זה מבטל אותו, ממילא אין לו תומה. אלא ממשיך הגמרא לעניין הדלקה במאי פליגי, למה רבי אליעזר אומר אין מדליקים בה ורבי עקיבא אומר מדליקים בה? אמר רב אלעזר, כאן זה אמורה כמובן, לא להתבלבל בינו לתנא שהופיע במשנה, אמר רב הושעיה וכן אמר רב עדא בר אבא. יש כאן בגמרות המסומנות סימון של מעוין, ובשוליים כתבנו הסברים להד פליגי רבי אליעזר ורבי עקיבא לעניין הדלקה בפתילת הבגד שקיפלה ולא היבבה. אז יש כאן רב עדא ברבא, ובחפתת עמוד א' שורה שלישית רבא גם מסומן במעוין. אז מה הוא מסביר? הכה אומר הגמרא, בשלוש על שלוש מצומצמות עסקינן. הבגד שפיטלת אותו להיות פתיל היה בגד של שלוש על שלוש אצבעות במדויק, וביום טוב שחל להיות ערב שבת עסקינן. וההדלקה שאנחנו מדברים עליו זה יום שישי, התחיל חג, התחיל יום טוב, וביום שישי כזה מדליקים נרות בעיצומו של יום טוב לשם נרות שבת, כך הדין. אז אנחנו מדברים שוב פעם על חתיכת בגד ג' על ג' מצומצם, וביום שישי שגם יום טוב, וביום טוב שייך דיני מוקצה. אז זה מדובר במשנה. עכשיו איך השיטות? תקולי אמה, עוד הנחות לפני שנוכל להסביר את השיטות. אז קודם כל הנחנו הנסיבות ג' על ג' מצומצמות, יום שישי שגם יום טוב. דקולי אלמא, זאת אומרת רבי אליעזר ורבי אלעזר ורבי עקיבא במשנה, אית להו דרבי יהודה, דאמר מעסיקים בכלים ואין מעסיקים בשברי כלים. כלים שהם יכולים להיות חומר בעירה, אז אפשר להשתמש בהם, אפשר לטלטל אותם, כי הם אינם מוקצה. אבל אין מסיקים בשברי כלים, מדובר בכלים שנשברו בו ביום, ביום טוב. בכניסת יום טוב זה היה כיסא שלם, ועכשיו הוא התפרק לשברים ביום טוב עצמו. הם נקראים שברי כלים, ולכל הדעות אין מסיקים בשברי כלים. ודכולי עלמא עוד הנחת יסוד, אית להו דאולה. הם כולם סופרים, מקבלים את שיטת אולה, דבר אולה. המדליק צריך שידליק ברוב היוצא. הכוונה לטיל שיוצא מן הנר. רוב החלק של הפתיל שיוצא מן הנר, אדם צריך להחזיק את, נקרא לזה, הגפרור, הקיסם, שבוער אצל הפתיל. זאת אומרת, הוא עוסק בפתיל בידיים עד שרובו, רוב היוצא, דולק. כל השורות האלו אין עליהם ויכוח למען ניתוח משנתנו. שוב פעם אני אומר, למען הניתוח, ההסבר של המחלוקת תנאים, צריכים לקבל את ההנחות האלו. ועכשיו הגמרא מתקדמת במחלוקים. רבי אליעזר סבר, כיפול אינו מועיל. זה שהכנת את הבגד, הפכת את הבגד להיות פתילה, זה לא מועיל לבטל את השם בגד ממנו. כלומר, הפעולה הזאת, הפתילה, גדילת פתיל, לפי לשונו של רש"י, לעיל, זה לא מועיל, זה עדיין בגד. וכיוון דאדליק באיפורתא, אב ילי שבר כלי. ועכשיו, שהתחלת להדליק, להבעיר את הבגד בתור פתילה, זה שובר את הכלי. וזה קורה ביום טוב. וכי כמדליק, עכשיו שאתה ממשיך להדליק עד רובו, בשבר כלי כמדליק. אתה עוסק בידיים בדבר שהוא מוקצה. זה נקרא נולד, דבר שבכניסת היום היה דבר אחד, ועכשיו הוא הופך להיות נולד, דבר חדש. זו דעתו של רבי אליעזר, ולכן הוא במשנה אומר, אין מדליקים בה. ורבי עקיבא סבר, כיפול מועיל. הכנת את זה כתפילה בערב יום טוב. זה מועיל, הוא כבר לא בגד, ואין תורת כלי עליו. הוא אינו מקבל טומאה. ובכך הוא גם לא נחשב כלי, וכי כמדליק בעץ בעלמא כמדליק. ומה שאתה ממשיך להדליק אותו ביום טוב, זה כמו כל פתילה שמותר להדליק אותו ביום טוב. אין כאן בעיה של מוקצה, הוא מותר לשם יעודו כפתיל. אמר רב יוסף, היינו דתנינה, עכשיו הבנתי מה שמקודם לא הבנתי, כי שמעתי מרבותיי מקור תנאי גימול על גימול מצומצמות, ולא ידענו למה הלכת, אבל לא הבנתי עד עכשיו איזו הלכה מושפעת מהקביעה של גימול על גימול מצומצמות. עכשיו אני מבין לאור הדיון האחרון. הגמרא ממשיכה לפי רש"י במה שמכונה מילתא באפי נפשי. לא המשך המסע ומתן מקודם, אלא מילתא באפי נפשי, דבר שעומד בפני עצמו. אומר הגמרא, ומדקרא מתרץ, רב עדא בר רבא, אליבא דרבי יהודה, יש לנו חץ, וחץ למעלה, וראינו רב עדא בר רבא אמר שלכולי עלמא אית להו דרבי יהודה, שבמילים קצרות סובר שיש איסור מוקצה. מזה שרב אדר ברבה מיישב את התנאים, מסביר את התנאים דרך שיטת רב יהודה, שמע מינה כרב יהודה, סביר לי שרב אדר סובר כרב יהודה, אומר שיש איסור נולד. זה מופיע בשורה האחרונה ברשי, דהיינו עלי ברב יהודה, דעית לי נולד. נולד הוא סוג של מוקצה, אמרנו מקודם שזה דבר שהיה במצב מסוים לפני כניסת היום, ובעיצומו של יום הוא הפך להיות משהו אחר, נולד מצב חדש. ורבי יהודה סובר וכזה דבר אסור בטלטול. ומזה שרב אדר ברבה אימץ את שיטת רבי יהודה להסביר את המחלוקת תנאים, שמע מינה כמו רוצה להסיק מכך שרב אדר גם פוסק כמו רבי יהודה. ועל זה שואלת רבי, מי אמר רבי אדר באהבה אחי? אמר רבי אדר באהבה. אנחנו ממשיכים לדף חף תת. נוכרי שחקק קו בבקת, לאדם לא עלינו שקטוע רגל, הוא זקוק לפרוטזה, והגמרא מדברת על קו שהוא סוג של פרוטזה לקטוע רגל. ונוכרי שהכין כזה דבר ביום טוב, זה נוכרי שחקק קו בבקד מבול עץ, הוא יצר את הקו, ישראל מסיקה ביום טוב, ישראל מותר לו להשתמש בו כחומר בעירה ביום טוב. והמי, איך זה מותר? נולד הוא, אלא מה רואים? לא הסברתי מספיק אולי. נולד הוא, כלומר בכניסת יום טוב אותו קו היה בול עץ, הנוכרי בעיצומו של יום טוב הכין מזה פרוטזה, אז זה הופך אותו להיות דבר אחר ממה שהוא היה בכניסת היום. הוא נולד, אז איך אתה יכול לטלטל אותו? אז זה שרב עדה מתיר ישראל לטלטל ולהסיק את 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 הקירה שלו, את אישו מהקו הזה, סימן שהוא לא סובר כרבי יהודה. רבי יהודה היה אוסר. אז הגמרא עונה, מה שרב עדה ציטט מקודם, עמדת רבי יהודה, לדבריהם דרבי אליעזר ורבי עקיבא כאמר לי, הוא השתמש בשיטה הזאת של רבי יהודה כי אחרת לא היה אפשרות להסביר את המחלוקת של רבי אליעזר ורבי עקיבא שהסברנו מקודם. ולי לא סובר לי, זה לא אומר, והוא עצמו לא סובר כרבי יהודה. כשזה מגיע לרמה של הלכה למעשה, אומר הגמרא לגבי רב עדה, הוא לא סובר כרבי יהודה אלא כרבי שמעון דלת לי מוקצה. וממילא זה לא פלא שהוא פוסק שנוכרי שחקק קו בבקעת, ישראל מסיקה ביום טוב, כי אין בעיה של מוקצה, ונולד היה סוג של מוקצה, ולכן הכולה הזאת מרב עדה. זה עמדתו. מה שהוא הזכיר מקודם רבי יהודה זה כדי להסביר את המחלוקת תנאים. רבא אמר, רבא גם מופיע במויין, היינו תיימה דרב אליעזר, הוא טעם שני לרבי אליעזר שכבר אמרנו שפתילת הבגד שלא היבבה לא מדליקים בה. אז רב אמר היינו תיימה דרבי אליעזר, לפי שאין מדליקים בפתילה שינה מחורכת, זה היבוב, זה כמו לעשות את החירוך הזה, ולא בסמרטוטין שאינן מחורכים, כן, הם לא דולקים יפה. וזה הסיבה שרבי אליעזר מחמיר, ולא משום נולד. שואלת אומר, אלא הד תני רבי יוסף שלוש על שלוש מצומצמות למאי הלכתה? איזו השלכה הלכתי יש לפי רבה לברייתא שהזכיר רב יוסף? תשובה, לעניין טומאה, מקודם הסברנו בעניין היתר הדלקה או לא, ולכן הזכרנו שלוש מצומצמות, כי זה היה אחת מההנחות כדי להסביר את המחלוקת התנאים. אבל עכשיו שרבה מציע כיוון אחר של התנאים, למה רבי אליעזר אוסר, וזה מסיבה, נקרא לזה פרקטית, בגלל שלא, אם לא הבאבת אותה פתילה מקודם, הוא לא דולק יפה, ואנחנו נמנעים מהדלקות שהם ללא צורך, הם לא יצליחו להחזיק מעמד, אז לא מדליקים בהם. ורש"י מציין שזה נכון לכל שבתות השנה, ולא משום איסור מוקצה שהיה מתאים לאוקימתא מקודם שיום שישי שהיה יום טוב, אלא פתילות כאלו שלא הובהבו מקודם לא דולקות יפה, ואנחנו יודעים שאז נכנס החשש ששמא יתר, הוא יעסוק בזה כדי לתקן, כדי להבטיח המשך ההדלקה הבהירה. אז עכשיו שאמרת שזה השיקול, מה המשמעות של שלוש על שלוש מצומצמות, למה היא הלפתה? תשובה לעניין תומה דתנן, שלוש על שלוש שאמרו שזה ראוי לקבל תומה כשמדובר בגד, שלוש על שלוש אצבעות, חוץ מן המלל, דברי רבי שמעון, מודדים את הבד חוץ מן המלל, זה חלק מהבד שכשאתה תופר אתה מקפל הקצה של של הבד, או במילים אחרות אתה לא תופר התפירות ממש בקצה הבד, ואתה מנסה לחבר את החלק הקטן הזה, שלוש שלוש אצבעות, זה דווקא עניים משתמשים בזה כדי לשמש כתלי על בגדים קרועים. אז כשאתה תופר, אתה לא תופר בקצה הבד עצמו, אלא פנימה טיפה, וכופל את האיתור, נקרא לזה, מחוץ לתפירה. כשאתה רוצה למדוד שלוש על שלוש כדי לדעת אם הוא מקבל תומה או לא, אז לפי התנא קמא חוץ מן המלל, זה שיטה רבי שמעון. רב חכמים אומרים גימל על גימל מכוונות, זה מתאים למה שרב יוסף לימד, גימל על גימל מצומצמות, מכוונות זה כמו מצומצמות, כך אפשר לראות ברש"י, מכוונות כותב רש"י מצומצמות, ובהכי אחשבוע ויפה גבדק שיתפו לא הווה שלוש, כשאתה בפועל יתפו את החתיכה הזאת לתוך הקרע או איפה שצריך את הטלאי, לא יהיה שלוש על שלוש בפועל, כי כפי שאמרנו מקודם הדרך הוא לקפל את את הקצה, כך רש"י מקודם הסביר בשורה השנייה בקצרות, חוץ מן המלל דרך תופרי בגדים למלוא מן הגבדים לכופלן מעט סביב התפירה, ואחר כך תופר ג' על ג' סופו לתפור לטלאי בבגד עני, לכן החשבוע להיות כלי, לכן הפחתיכה הקטנה נחשב בכלל, הלכך צריך להיות בו יותר משיעור המלל כדי שיהיה הטלאי 3 על 3. כשאתה עושה את החישוב, המדידה של אותו טלאי בד שיש לך, צריך להיות יותר מ-3 על 3 עצמו כדי לקבל תומה, בגלל שבסופו של דבר אתה מקפל את הקצה כפי שרש"י הסביר. אבל לפי חכמים לא מוציאים את המלל הזה מהשיעור, אלא סך הכל של בד שקיים של שש פעות, ולזה התכוון, לשיטה הזאת התכוון מה שרב יוסף לימד, ראינו שלוש על שלוש מצומצמות. עד כאן שיעורנו להיום.